של הבוא המובהק של רבנו הרב נבנצל ושל היה של הרב נויברט זצ"ל ושל הרבה יהודים טובים. בכל אופן, הכותרת, אני זוכר, למוחרת הלוויה הייתה בעיתון הארץ 300,000 איש בלוויה ולא שמענו עליו. כאילו, מה אמר? איך אומרים, לזכותם יאמר שהם היכו על חטא. כאילו, זה נקרא, מה שנקרא, החמצה עיתונאית. חיפשו בארכיון בקושי מצאו עליו איזשהו חומר. מעניין שכמעט החומר היחיד שמצאו עליו זה מה שהרב נבנצל אמר, וזה עניין מאוד את עיתון הארץ. הרב נבנצל אמר להלכה שאחרי שנתנו את, אני לא זוכר אם זה היה כאילו שליטה על הר הבית, העבירו למלך חוסיין, אני חושב, או בחברון, העבירו מקומות לרשות הפלסטינאית, אז הרב נבנצל אמר שצריכים לקרוע, והוא תלה את זה לפי השמועה, את הפסיקה הזו שצריכים לקרוע, אז הרב נבנצל, ייבדל לחיים ארוכים, תלה את זה בדעת, יש מה, ותלה את זה בדעת הרב שלום זלמנבך, כך כתב עיתון הארץ, אני לא יודע אם זה באמת היה ככה, לא שאלתי את הרב נבנצל, אבל על כל פנים, זה אחד הדברים, כלומר, בדקתי, מה יש להם בארכיון. בעיתון הארץ, אם אתה רוצה לדעת על מי הם כתבו ומה הם כתבו, אז יש להם ארכיון. אז כמנוי, אז יש לי זכות להיכנס לארכיון בחינם, ככה זה עולה 10 או 20 שקלים. לא מספקים מידע בחינם. בכל אופן, אז 300,000 איש בלוויה, אבל לא שמענו עליו. החמצה עיתונאית. באמת הייתה לוויה ענקית. הלוויה הענקית הגדולה הקודמת שהראתה ירושלים גם עשתה כותרות מעניינות מכיוון אחר. כאשר משה פיינשטיין זצ"ל נפטר, זה גם היה משהו בתקופה הזו, אומר שזה היה יום או יומיים לפני פורים, או יום לפני פורים, אז הייתה לוויה ענקית והיא סתמה את כל העיר, וטדי קולק בא בטענות, כל אחד ימות לי שם בניו יורק עם זקן, אז יעשו פה סגירת העיר. לא משנה שזה כעבור שבוע היה מרתון ירושלים, וסגרו עוד יותר, אבל זה עם אחר, זה חרדים. בכל אופן, העניין הזה שהייתה התפרצות כזו, של השתתפות בצער עם המשפחה והישיבה והתלמידים של רבי שלמה זלמן, למרות שהוא לא היה אדמו"ר והוא לא היה בבא והוא לא היה, הוא ודאי היה קדוש, אבל הוא לא הופיע בדפי זהב תחת האוף תקוף כקדוש, ולא חילק לא מזוזות ולא קמאות ולא מים קדושים וכו' וכו'. אפילו לא הלך עם תפילין כל היום. בכל אופן, ההתפרצות הזו היא כנראה לא קשורה לכל אותן קריזמות. אגב, גם הרב עובדיה יוסף, אז היה, טוב, כמובן תלוי את מי אתה שואל, אם היה מיליון איש או חצי מיליון איש או 700,000 איש או 300,000 איש, אבל לא משנה, גם שם זה לא סוג של, הוא גם לא היה בבא, והוא מאוד התרחק מזה, למרות שניסו להפוך אותו לבבא. אלא הכוונה הייתה שאנשים הרגישו את האבדה. זאת אומרת, יש ענקים בעם ישראל, אנשים שהם לא אנשי ניסים ומופתים וכיוצא בהם, אלא עצם החיים שלהם הם חיים מופתים, שהם ספרי תורה מהלכים על שניים. וזה היה נכון לגבי הרב עובדיה, וגם לגבי רב שלמה זלמנבך. רב שלמה זלמנבך זה היה פלא יותר גדול, כי הוא גם היה מאוד מאוד בורח, תודה, היה מאוד מאוד בורח מהזדהויות ציבוריות רשמיות. הרב עובדיה היה דמות רשמית, אבל הרב שלמה זלמן אוירבך היה ראש ישיבת כל תורה ותו לא מידי. ובעצם לא זו בלבד שהוא היה גדול הדור, העם הרגיש שהוא היה גדול הדור, אני מתכוון לומר מכל חוגי הקשת, מכל גווני עולם הישיבות והעולם הדתי והחרדי, כי הוא היה באמת דמות כאבא של כולם בפסיקת הלכה ובעיצה ובעוד דברים. אנשים הרגישו באמת את העבדה, את האסון. הדבר הזה חלחל לתוך לבבות עם ישראל. והעניין הזה הוא באמת דבר שעיתון הארץ לא יכול להבין אותו כמובן. לא היו הסעות מאורגנות, כמו לכיכר רבין, שיש, זה הפך להיות לתחנה סופית לכל מיני מוצאי שבתות לזה או לדבר אחר, של הרבה אוטובוסים, ולא היו ארגונים ולא היה שום דבר, זו הייתה מה שנקרא התפרצות ספונטנית של אהבה, אהבה לאותו אדם, אותו יהודי פשוט, באמת יהודי פשוט. אני לא יכול בזמן שיש לנו להקיף לא את אישיותו, לא את דמותו ולא את שיטתו בלימוד ובפסיקה, אבל נעמוד על כמה מאפיינים, על כמה נקודות שמהם ניתן ללמוד על הכלל, על השאר. אגב, בתור מראה מקום, יש לנו בוגר הישיבה, הרב יוסי אליהו, שכתב שלושה ספרים על דמותו של הרב שלמה זלמן אוירבך, והיו עוד אחד, יש אברך שקשור לחוגי מרכז, לא זוכר את שמו הפרטי, סטפנסקי, כתב ספר, מה? יעקב סטפנסקי. וחוץ מזה נכתבו הרבה מאוד מעשים ועניינים כמובן מהחוגים החרדים, וגם המון פסיקות שיצאו לאור אחרי פטירתו והדברים כונסו. על כל פנים, זה יש הרבה חומר, אבל אני רוצה לומר כמה דברים. קודם כל, הכרתי אותו, קשה לי להגיד הכרתי אותו, כי הייתי אחד מ-300,000 שהכירו אותו, בסדר, או יותר. אבל אני מתכוון לומר, זכיתי לדבר איתו כמה פעמים, זכיתי לשמוע כמה שיעורים שלו, ישיבת כל תורה היא ליד הבית שלי, אז אפשר לומר שהיה לי זיקה מסוימת של קשר אישי. ואני רק רוצה לומר, ואת זה באמת אפילו ציטטו אותי, סטפנסקי ציטט אותי שם בספר שלו, ששני דברים שגם כן מצביעים על סוג של חשיבה, אחד זה בפסק ואחד זה בהנהגה. בפסיקה הייתה לנו שאלה מעניינת בהלכות ריבית. לאשתי הייתה חברה מארצות הברית, מסטרן קולג', שהיא הייתה שוהה אצלנו הרבה, בחורה רווקה, והייתה צריכה לחזור הביתה פתאום, ולא היה לה את הכסף זמין באותו רגע לכרטיס, לטיסה. אז היא לפתה מאיתנו, נדמה לי שזה היה $500, אני מדבר על משהו לפני 30 שנה או משהו, טיסה דחופה לארצות הברית, זה היה די יקר, לא משנה. והיא טסה לניו יורק וחזרה כעבור שבועיים, והיא החזירה את הכסף כמובן, וגם הביאה לנו כזה מפה של אקרלין, אני לא יכול לומר, זה סוג של מפות שהיום הן הרבה יותר זולות, אז הן היו קצת יותר שוות, אבל בכל אופן, מין מפה לשולחן. אז שאלתי את רב שלמה זלמן זצ"ל, האם אין פה ריבית, עדיין לא ריבית דאורייתא, כי לא קצצנו ולא קבענו מראש וכולי, אבל אם אין פה אבק ריבית, כאילו יחזיר החוב, כאילו כהוקרה להלוואה, אז היא הביאה את המתנה הזו.
המתנה זה
עכשיו
ריבית
אבל? למה לא?
אבק
כל זה מתנה גמורה, זה מתנה גמורה, כל ריבית תוכל להגדיר כמתנה גמורה. נתת הלוואה ונתת בתמורה מתנה גמורה. אבל זו השאלה בדיוק. כלומר, זה מעניין איך הוא התייחס לזה. אז הוא התחיל לחקור ולדרוש, כאילו לא שאל שמות, אבל הוא שאל מי הבחורה הזו, מה היא עושה, מה בדיוק הקשר שלה עם אשתי, כמה זמן הן מכירות, כמה פעמים היא שואה אצלנו בבית, אחר כך הוא שאל מה השווי של המפה הזו, ממה היא עשויה, עד כמה המפה כזו בדרך כלל כאילו אופנתית, האם זה יותר זול באמריקה מה שפה. קיצור, סוג של שאלות שכבר התחלתי לשאול את עצמי, הזה גדול הדור הוא נשמע לי, הוא היה יהודי ירושלמי, נשמע לי ירושלמי כזה, שהוא קצת, מה שנקרא, לחפור ולחטט בברידים, ככה שאלות פיקנטיות. אז הוא גומר לשאול, והוא חושב לרגע, מחייך, הוא אומר, זה לא ריבית. אז שאלתי למה, כלומר אין פה בעיה. אז הוא אומר כך, הוא אומר, מתוך השאלות והתשובות שלך על השאלות, וגם מתוך אופי המתנה, הבנתי שזה דבר שהיא הייתה יכולה להביא לכם גם בלי הלוואה. כי זה לא דבר יקר, וזה דבר שבאמריקה עולה שליש מחיר מה שבארץ, והרבה אנשים מביאים דבר כזה. היא הרי בבית אצלכם, זאת אומרת, זה לא דבר שניתן לקשור בינו זיקה ישירה להלוואה. נכון שההלוואה הזו הייתה הזדמנות שבגלל היא נסעה לאמריקה והיא כבר חזרה, אז היא הביאה את זה. אבל יכול להיות בהחלט קשה לתת לזה הערכה מדויקת, ויכול להיות בהחלט שהייתה מביאה לכם את זה גם אלמלא ההלוואה. זה לא נקרא בית. זאת אומרת, אין פה זיקה ברורה ומוכחת שקושרת בין הביטוי של ההכרת הטוב ובין ההלוואה. זו פסיקה שמראה, הוא הרבה פעמים היה בודק כאילו את המציאות עם חוכמה, היה אדם מאוד מאוד פיקח, וזה אחד היסודות הגדולים. אני כתבתי מאמר בזמנו, היו כמה אנשים שאהבו את זה, היו כמה אנשים שאהבו את זה פחות, 10 נקודות, מי נקרא גדול? הרי מדברים על גדולים, גדולים, כן? מה ההגדרה של גדול? אז אני טענתי שאחד מהמגדירים של גדול, אני יודעתי, אני לא חושב שהמצאתי את זה מעצמי, שמעתי את זה כבר מהרבה מרבותיי, הגדול צריך להיות אדם מאוד פיקח. אם הוא לא אדם מאוד פיקח, הוא יכול לדעת את כל התורה כולה, זה לא ממש גדול. מדוע? מפני שפיקחות, איך אמר רבי סמי סלן, זה השולחן ערוך החמישי, מישהו אחר ניסח את זה אחרת, שזה כאילו הבראשית של הבראשית ברא אלוקים. זה התחלה מבוא לכל התורה. אם אדם לא פיקח, לא מבין את החיים, לא מבין את האנשים, לא מבין מציאות כמו שצריך בצורה יסודית ועמוקה, אז הוא יפספס גם בפסיקה וגם בתפיסת עולם וגם בעיצות, הוא עלול להחמיץ הרבה מאוד את הנקודות הרלוונטיות. הוא היה יהודי מאוד מאוד פיקח, היה גם לו גם חוש הומור נהדר, מאוד, מאוד שקט ומאוד מוסתר, אבל כאן ראיתי את הפיקחות, שהוא מנסה להבין מציאות, והרי הוא אף פעם לא יצא את הארץ, קושי יצא את ירושלים, אבל הוא ניסה להבין מה מערכת היחסים בחוץ לארץ, בחברות, איך נהוג, מה נקרא אופנתי וכו' וכו'. אז כי באמת זה היה חשוב לגבי הפסק הלכה. זה פסיקה. מעשה שהיה גם כן מראה על הדמות שלו. הוא היה נהג בפשטות, הייתי פגש אותו בתור לבנק, הוא לא גר בשכונה, הוא היה גר בשערי חסד, אבל ישיבת כל תורה, זה במרכז בית וגן. אז היה נכנס לבנק, אני יודע, להפקיד כסף או להוציא כסף, הוא עמד בתור כמו כולם, ניסו לפנות לו מקום, הוא התנגד, מישהו אמר, הרב בטח עסוק, וזה, הוא אומר, אל תדאג לי, אני חושב בלימוד. אחר כך באמת, כדי שממנו למד רב אביגדור, ייבדל לחיים ארוכים את ההנהגה הזו, אז הוא בדרך כלל לא היה הולך עם ספר, אבל אז הוא איזשהו שלב אליך הייתי רואה אותו בדרך כלל עם ספר, והוא עמד בתור, אז הוא נהג להסתכל בספר, כאילו, שלא יגידו שמבטלים תורה את גדול הדור, לא מבטלים תורה, הנה, הוא לומד גם בהמתנה בתור. הוא בדרך כלל מאוד דרש צניעות בכל דבר והשתדל לנסוע באוטובוס, אבל כשהוא כבר נהיה יותר מבוגר ויותר חלש, הישיבה התעקשה, ישיבת הכותל לא שמעתי על התעקשויות כאלה, אבל בישיבת כל תורה הישיבה התעקשה להעמיד לו מונית, ומונית הייתה מביאה אותו, מונית הייתה מחזירה אותו, לא מונית כבר אפילו, אלא היום מזמינים בשבילו מהתחנה, ושם באמת הייתה הנהגה הפוכה מההמתנה בתור. המונית איחרה כנראה משמעותית. אז כמה שהוא איש מתוק וקדוש וטהור, אבל הוא חשב שזה מן הראוי להעיר לנהג. סליחה, אתה הוזמנת ל-12, עכשיו זה כבר 12:28, כאילו איחור חצי שעה, וכבר אז זה היה נחשב לאיחור במוניות. אז מעשה שלא יעשה, כאילו, אמר. ואז נהג המונית ככה התחיל לענות, כמו שנהגי מוניות לפעמים יודעים לענות, בסגנון וברטון וכו' וכו', אבל אז פתאום הוא ככה מסתכל על הרב, הוא מדבר איתו ככה במין חיוך דק והכל, ומתחיל להתנצל והכל וזה. ומי שנסע איתו, אני הייתי נוכח שם, מי שנסע איתו, אחר כך שאלתי אותו, תחקרתי אותו, כאילו, האם נהג מונית הכיר את רב שמעון זלמן? לא. האם הוא היה אדם דתי קצת, הוא הלך בלי כיפה, ועם טישורט או משהו, פחות מזה, אבל סולדתי. לא. ומה רב שמעון זלמן עשה במונית? נתן לנהג מונית לדבר, נהג מונית התחיל להתנצל, ואומר, למה אתה מתנצל? אם אתה חושב שאתה בסדר, אז אל תתנצל. כן, לא קוראים לך בנט, אז כאילו, תתנצל, אל תתנצל, זה לא קשור. ובקיצור, והייתה ביניהם שיחה מאוד נעימה, אני חושב שהם הגיעו אפילו עד ביתר ירושלים. זאת אומרת, שיחה אישית, כאילו נעימה. אותו נהג מונית ברבות הזמן ביקש שהוא יהיה נהג המונית של הרב, ולפי השמועה הוא חזר בתשובה. למרות שהוא היה אדם שלא היה יכול להיות לו שום נקודת קשם רב שמעון זלמן, כי כאמור הוא לא חילק לא מים קדושים ולא קמאות ולא ברכות ולא קללות ולא שום דבר, הוא היה פוסק הלכה, והנהג מונית היה לו, אולי צריך את הרמה של רב שמעון זלמן בשביל לפסוק את ההלכות שהוא היה צריך לדעת, אם מותר להשם בשבת או לא, אני יודע, יש שאלות כאלה לפעמים, אבל אף על פי כן. מה אני למד מזה? ראיתי עד כמה, זה פרשת השבוע, קרן אור פניו, כפשוטו, קרן אור פניו. כלומר, יהודי שרחוק שנות אור, כן? מדמות ומהעיסוק ומהדברים המייחדים את רב שמעון זלמן אוירבך, כן? אף על פי כן, הוא הצליח, היה לו מספיק טעם טוב כדי לראות שניצב לפניו משהו אחר. אדם מסדר גודל שונה מהנושא המצוי ברחובות ירושלים. זאת אומרת, זה באמת יכלת לחוש את זה, יכלת לראות את העיניים הטובות, את אותה אהבת ישראל, בלי מילים גבוהות, כן, ובלי פיצוצים של דיבורים והכל, כפשוטו, זה זורם ככה, כדבר מובן מאליו בגובה העיניים, בצורה הזו. ואחר כך באמת אני הייתי הולך להתייעץ איתו, אני זוכר שהייתה איזו שאלה לגבי מישהו מהחברים שלי שביקש שתלפן אליי מחוץ לארץ, שאני הכרתי גם את המעורבים, לקחת פלוני בחור לשידוך, לחתן, הוא ממש מצוין גדול בלימוד בתורה, אבל אדם בעל גאווה והכל, גם שם ראיתי אותו מעשה כמו עם הריבית. התחיל להתעניין בפרטי פרטים, במה מתבטאת אגב, והכל. עד כדי כך שבסוף הוא ביקש, הוא רוצה להתקשר לאותו אדם. אמרתי, זה חבר שלי מחוץ לארץ, אדם ידוע קצת. הוא רוצה להתקשר אליו, בסוף הוא התקשר, הוא לא רוצה ששלמה זלמן יתקשר אליו, אז הוא התקשר מניו-יורק לשלמה זלמן. הוא באמת חקר ודרש מה מתבטא הגאווה, במה הוא טוב לימוד, איזה סוג, פה שם. ממש נכנס לנושא, והוא אמר, אל תדאגו, בסוף פסק הלכה, קחו אותו לחתן, המאור שבא יחזירו למותר. ובאמת ככה, האיש הזה היום הוא גדול בתורה, והאיש הזה היום הוא אדם בעל מידות נפלא. הוא ידע לחקור ולהבין מתי זו גאווה בעצם בחלק מהבן אדם, מתי זה מה שנקרא מעשה נערות. כן, יוסף הצדיק כתוב, היה מסלסל בשערו ועוד כהנה וכהנה. כלומר, גם פה צריכים לדעת להבחין מהי קליפה ומהו עיקר, מהו דבר עקרוני ומהו דבר טריוויאלי, שטחי, צדדי. זה חלק מהפיקחות, ושוב, זה לא עניין סייעתא דשמיא, אנשים כן התייחסו אליו בצורה של אדם קדוש וטהור, אבל הוא מאוד, מאוד לא אהב את זה. אני זוכר שהוא הגיע פעם לאיזו חתונה, זה אגב מצולם וכתוב, צורה לא כל כך חכמה לדעתי בספרו השלישי של יוסי אליהו, מצולם איך הוא מגיע לחתונה ואנשים יוצאים לרקוד לפניו, והוא לא אהב את זה, הוא כאילו, אז התחיל השיר, זה לא הרי מתקופת ירמיהו הנביא או אדמור מקוצק, ימים על ימי מלך תוסיף. אז הוא היה, זה נהיה סוג של שלגר כאשר נכנס לשירה חשוב לחתונה או לשמחה, אז שרים את זה בהתלהבות גדולה. וככה, אז יצאו לפניו בריקוד סוער, הוא נכנס לחתונה, מאוד, מאוד לא אהב את זה. טוב, אותו מחבר שציינתי, אז הוא, כאילו, היה לו צילום, אז הוא כועס ככה, והוא כועס ככה, וכאן הוא כועס מצד שמאל, כאן הוא כועס מצד ימין, שטויות. אבל בכל אופן, הוא לא היה אוהב שכותבים עליו ככה. בכל אופן, אבל ראית שהוא פשוט בחל בזה. ממש לא אהב את זה, למרות זה לא היה מעושה. הוא היה, זאת אומרת, גם כמו שהלוויה, זאת הייתה התפרצות אמיתית של אהבה וכבוד, זה לא דיבר עליו, אבל שוב, לא מצד שהנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה של הצנע לכת או להיות ענב, לא, זה פשוט לא התאים, לא הסתדר איתו. אני זוכר שפעם הייתי איתו באיזה חתונה של מישהו ש... אדם עשיר מאוד שהיה מתורמים החשובים של הישיבה, אז הוא הוזמן לסדר קידושין ולהיות בחתונה, אבל הוא עזב אחרי זמן די קצר, וחבר שלי היה נהג שלו באותה חתונה, אז הוא היה מעיז לשאול אותו שאלות, אמר רב, האם הרב לא יצא מוקדם מהרגיל? אז הוא אמר, כן. ולמה הרב יצא מוקדם מהרגיל? הוא לא רצה לענות, הוא ידע איך לשחות אותו קצת ככה, להוציא ממנו תשובות. בסוף הוא אמר, האמת הייתי צריך לשאול יותר, היהודי הזה הוא תורם חשוב של הישיבה והכל, אבל לא יודע, זה לא הסגנון שגדלנו עליו בשערי חסד. זה היה חתונה מפוארת מדי. לא רגשתי טוב. זאת אומרת, היום שערי חסד, אגב, זה שכונה הכי יקרה אולי בירושלים. כל הבתים המתאים ליפול הפכו לווילות ולארמונות. אבל אני מתכוון, בבית שלו, שהוא היה גר, הייתי אצלו בבית גם כמה פעמים, אז ראית מה זה שערי חסד של פעם. זאת אומרת, ולא, שוב, זה לא פוזה, וזה לא שנאה של ממון, וזה לא איזה, באמת, טבעי, הכל היה מאוד טבעי, הכל היה מאוד, מה שנקרא, בגובה העיניים, אבל קדושה, תורה, הלכה, אמת, ממש בצביון הזה וברמה הזו. יש דבר מאוד מעניין עליו שאני כן רוצה קצת שתבינו את עומק הדבר, דווקא לאור הסיפור האחרון. הוא היה נחשב לאוהב ישראל עצום, ותמיד אוהבים גם להדגיש במשפט אחד, כאילו זה מחויב המציאות. זה לא מחויב המציאות, אבל בפועל הוא גם קיבל מאוד את הרב קוק. אדם יכול להיות אוהב ישראל ולא לכבד כל כך את הרב קוק, ואדם יכול להיות שונא ישראל וכן לכבד את הרב קוק. זה לא, אהבת ישראל אין לאף אחד במגדולי ישראל מונופול, כן? בסדר, נכון, הרב קוק היה מאלה שהדגישו מאוד את זה בעבודת השם, אבל הוא לא הייתה לו בלעדיות על הסטארט-אפ הזה. אבל במקרה, שלמה זלמן בך מאוד, לא במקרה, הוא הכיר את הרב קוק, הוא ראה את עצמו כתלמידו, והרב הדרי תמיד מספר שרב שלמה זלמן גם היה מאלה שטרחו לברר מה הוא דיבר בסעודה השלישית, גם כשהוא לא הגיע, וכנראה לפעמים הוא כן הגיע. והוא גם כן, כיוונתי לדעתו, גם את זה הרב הדרי מספר, שבשלמה זלמן טען, הרי בשלמה זלמן לא היה איש מחשבה, או איש אורות, או איש של כל העניינים האלו, אלא היה איש הלכה. אם הוא קיבל את הרב קוק כל כך, קיבל את הרב קוק כגאון בתורה, כפוסק עצום, שהרב קוק היה באמת פוסק עצום. והוא טען שעושים לו עוול, אני מסכים עם זה. דיברתי היום, אני איחרתי את השיעור, כי היה כנס של רבני ירושלים עם הרבנים הראשיים החדשים. ואני אמרתי את זה ממש היום, היום זה היורצייט של שלמה זלמן, אמרתי לו את זה בשם רב שלמה זלמן. אני עצמי אמרתי לו את זה כבר מזמן. הרב שטרן, הוא בוגר מרכז. הוא איש הלכה, הוא הרי הראש של מכון ההלכה ברורה, כן? ואף על פי כן, אמרתי לו, אני לא רואה אותך מצטט את דעת כהן או משפט כהן, כל מיני כתבים הלכתיים של הרב קוק. הרב קוק כתב גם, ויש דבר, שבת הארץ, יש המון הלכות מאוד. אז הוא אמר לי שבמרכז לא כל כך עסקנו בהלכות של הרב קוק. שאלתי, אז למה אתה לא עוסק? לא יודע. לא, הוא לא התחבר לזה. הוא איש הלכה. הוא איש הלכה. זה מאוד מעניין. הוא עוסק בהלכה וכתב הלכה ברורה. זה בעצם ספרות סיכומית של רוב סוגיות הש"ס, מה שיצא לאור. זה מפעל שהרב קוק התחיל והוא ממשיך, הוא עדיין לא הסתיים. אז בשום הזמן חרה לו. זאת אומרת, הוא הריץ את הרב קוק בתור איש הלכה. שהוא באמת היה ראוי להרצה, גם, גם, גם בתור דבר כזה. מכל מקום, הוא מצטייר גם כסבא רחום, כאיש אוהב הכל. יש לו פסיקה מפתיעה מאוד. יש לו פסיקה מפתיעה שניסיתי להתעמק ולהבין את זה קצת. הרב קוק מאוד החמיר בתינוק שנשבע. הוא לא היה מוכן לקבל דבר שהחזוני שקר, ורוב גדולי ישראל שהיו נחשבים להרבה יותר בית שמאי והרבה יותר חרדים מרב שמעון זרבך, כן, הם הקילו בזה. חילוני הוא תינוק שנשבע. אני מדבר על חילוני גמור, יש שנה ופירש. אבל יש נפקא מינה עצומה להלכה בין תינוק שנשבע למומר, מומר שחיטתו נבלה, מומר עדותו לא עדות בכלל, מומר אסור, יש אפילו הלכות מאוד חמורות על מומר שהיום כמובן זה לא נוהג, אבל מורידים ולא מעלים, זאת אומרת אסור לרצוח אותו, אבל אתה יכול כאילו מצמצמים, כאילו עולה מתוך הבריכה, מתוך המים, מתוך הים, מותר לצמצם שלא יוכל לצאת. טוב, זה כתוב על מומר. מומר לא מצילים אותו בשבת. אנחנו מדברים על יהודי, יהודי להלכה, אבל הוא מומר. לא מחללים עליו שבת. טוב, ההלכות האלה לא נוהגות. מצד, לא מצד בעצם, אני מתכוון גם במומר גמור, זה לא נוהג היום, אלא מצד דרכי שלום, מצד איבה, מצד ש... זה יגרום לאחר כך לדברים מסוכנים גם לנו, כלומר, אוי ואבוי, אם אתה תפסוק שלא מרפים אדם חילוני בשבת, אז לא ירפו גם אדם דתי בשבת, יש גם שיקולים כאלה. אני מדבר מומר גמור. אבל השאלה היותר כללית, האם אכן חילוני נחשב למומר או לא? אז הפסק המקובל הוא זה תינוק שנשבע. מה זה תינוק שנשבע? אדם שכאילו היה חסר לו רקע חינוכי וחשיפה לתורת ישראל ולאלוקי ישראל. אז לכן האדם כזה, אנחנו לא אומרים שהוא לא עבריין, אבל אין לו גדר של מומר, של אפיקורס גמור, של מומר גמור. וזה נפקא מינה עצומה להרבה הלכות. החזון איש ידוע, ארבע מקומות לפחות, החזון איש מקל מאוד, ואחד המקומות הוא אפילו כותב בעריכות יחסית, החזון איש הרי כל דבר מקצר מאוד, במקום מסוים הוא אפילו יוצא מגדרו, אם לא היית יודע החזון איש היית בטוח זה הרב קוק, אפילו בסגנון, אפילו בסגנון זה נשמע, חזון איש יש פסיקה מאוד מעט, הוא אומר, הלכה הזו שמומר גמור, שמורידים ולא מעלים, הלכה הזו הייתה קיימת אך ורק בבית ראשון, למה? כי אז היו מערכות אלוקיות בנגלה והכל יכלו לראות אלוקים חיים. ומי שאז לא ראה והתכחש לזה, הוא אכן עכשיו למומר גמור. אבל אחרי בית ראשון, אפילו בית שני, זה הכל כבר הלך באסתר. וקל וחומר אחרי חורבן בית שני. וקל וחומר בן בנו של קל וחומר בעת החדשה ובימינו, אנחנו מתייחסים למומר כתינוק שנשבע. מה?
אין יחס בשולחן ארוך?
סליחה?
אין יחס בשולחן ארוך?
יש דיוקים בשולחן ארוך לכאן ולכאן, זה לא ברור, הרי גם התקופה והנסיבות שבזמן השולחן ארוך היו שונות. הראשון שמדבר על החילוני המודרני, החילוני של השולחן ארוך הוא בפשטות כן מומר. כי לא היו שם כמעט תינוקות שנשבעו. תינוק שנשבע שמופיע כבר בגמרא, יש מציאות שיהודי פשוט נשבע בין הגויים. אנחנו מדברים על חילוני שהוא גודל בקהילה יהודית, על אוריאל דה קוסטה או ברוך שפינוזה, או כן, או כל החילונים בירושלים ובתל אביב. פעם היו חילונים אפילו בבני ברק, היום הם באים שם רק לאזור התעשייה. על כל פנים, על זה אנחנו מדברים. המציאות הזו של יהודי חילוני שגר בקהילה יהודית, גר באזור והוא חשוף לכל החיים הדתיים בעצם, רק הוא לא רוצה להיות חשוף, זה הנושא, זה, המקרה הזה לא היה בזמן השולחן ערוך, פשוט לא היה. הראשון שדן בנושא הזה לפי המציאות של חילוני מודרני, יהודי חילוני מודרני היום, זה ערוך לנר, רבי יעקב אטלינגר, רבה של אלטונה והמבורג, ויש לו תשובה מפורסמת בשאלה הזו, על השאלה הזו, ועל כל פנים, זה לא מהזמן השולחן ערוך, זה לפני 150 שנה. והוא מקל, הוא מקל. אבל נכתב על זה המון, אני בזמנו גם נתתי שיעור פה בשיבה של הרב עובדיה יוסף, הוא בעצם מביא תשובה, חלק א', תשובה י' א', ביורה דעה, אם אני לא טועה, ושם הוא בעצם מהווה סוג של אנציקלופדיה, תרוצו לקנות את ההוצאה החדשה של יביע עומר, ופשוט כל מי שעובר על זה, גם אם לא הבין את הכל, זה כאילו לעבור על אנציקלופדיה תלמודית, וזה כתוב יותר נחמד מאנציקלופדיה תלמודית. על כל פנים, על כל פנים, אז שם הוא מביא בלי סוף חומרים, הוא לא מביא את רב שלמה זלמן, אבל רב שלמה זלמן נקט בדברים האלה לחומר. וכאן הייתה לי בעיה איך להבין כיצד הדבר הזה עולה בקנה אחד עם התפיסה המקלה בגדול. בגדול התפיסה שלו הייתה מקלה, בגדול הוא היה איש רחום, איש אוהב ישראל גדול, הוא קרן אהבת ישראל כפשוטו, כפי שציינו. כאן זה ממש סותר את משנתו כביכול. אבל אחר כך היה נראה לי, וזה גם מאוד מעניין לבחון אותו לעומת החזון איש, החזון איש בדיוק הפוך. החזון איש נתפס תמיד כמחמיר, כמאוד קיצוני, אנטי-ציוני. שלמה זלמן נחשב בציונות, כן, אני לא חושב שזה ציונות של בית היהודי, אבל אולי לא כל כך רחוק מחלקים של יחד, מסוימים של יחד. בכל אופן, אז באמת הוא מאוד קירב, וגם התקרבו אליו הרבה מאוד אנשי מרכז הרב, אנשי קרם ביבנה, הוא היה מאוד, בפירוש קירב אותם, חיבב אותם, למד איתם, לימד אותם. כאן פתאום הוא מאוד מחמיר. ואני הגעתי למסקנה מעניינת. רבי שלמה זלמן לא היה פילוסוף, הוא לא היה הוגה דעות, הוא היה יהודי ירושלמי פשוט. החזון איש כן היה פילוסוף, כן היה הוגה דעות, כן היה איש מחשבה, למרות שהוא לא כתב ספרי מחשבה, כתב ספר דק, קטן הכמות ורב האיכות, אמונה וביטחון, אבל הוא היה איש מאוד מאוד, מה שנקרא, מחשבה פילוסופית. אדם מאוד מעמיק בצורה מושגית, קונספטואלית. רבי שלמה זלמן היה יהודי ירושלמי פשוט, גאון אדיר, אבל אני חושב שאם החזון איש חלילה היה בוחר להצטיין במקצוע החול, היה פונה למתמטיקה תיאורטית ולפילוסופיה. ואולי עוד כהנה וכהנה. ורבי שלמה זלמן, אם חלילה היה פונה ללימודי חול, אז הוא היה פונה מסתם להנדסת חשמל, רפואה, דברים מהסוג הזה. הוא היה איש הרבה יותר מציאותי, אבל רחוק מאוד ממה שנקרא היסחפות על גלי דמיון והתפלספות וכיוצא בזה. אני חושב שכאן תמונה הנקודה. ברגע שיהודי כמוהו, יהודי ירושלמי, קלאסי, כן? שחי ונושם את שערי חסד של פעם, את הצניעות, את הפשטות, את הלא ללכת בגדולות וניצורות ונשגבות ממך, כן? מצד שני הוא רואה, כי אדם מאוד פיקח וחכם, הוא רואה את הטהרה של אנשים שגרו מסביבו, וגרו בירושלים של פעם, ירושלים, יקירי ירושלים, לא של העירייה, אני מתכוון, שופרד ירושלים, יקירי ירושלים, אין מה שנזכר בגמרא. כן? היו יהודים כאלה, לא אחד ולא שניים, במיוחד בדורו של רבי שלמה זלמן, ועוד משהו בילדותו מהדורות הקודמים. הוא לא יכל להבין, לפי היושר, לפי הפשטות, איך יהודים שחשופים לתורת ישראל ולגדולי ישראל ולחיים של בני תורה אמיתיים, איך הם יכולים להתכחש לזה ולבעוט בזה. לכן הוא לא היה מוכן לראות חילוני, במיוחד חילוני של רחביה, שהיה יכול תוך חמש פסיעות להגיע לשערי חסד. אז בוודאי, בשערי חסד היית נתקל בזוהמה, והיית נתקל בשנוררים, והיית נתקל בכל מיני אנשים בעייתיים, כמו בכל חברה. ואולי זה חילול השם שזה ככה, אבל המציאות היא ככה. אבל מצד שני, אנחנו מדברים על אנשים חילוני חכם, פרופסורים של רחביה. מה, אין לך יכולת הבחנה למצוא גם את היעלומים שם בתוך הקש והגבבה שלשיטתך, ואולי בצדק, הם באמת לא מהווים מה שנקרא ייצוג מפואר של תורת ישראל. כן, אבל צריך לדעת גם להבחין. אני תמיד אומר, דרך אגב, שבעולם התורני, כן, במיוחד העולם התורני החרדי, אתה רואה את הסיאסים של גדלות, ואתה רואה לפעמים את השפל המדרגה הכי, השבבניק המכוער החרדי, הוא לפעמים קרוב לתחתית החבית, כן? יותר מכל חילוני שאפשר לעלות על הדת. מאידך גיסא, יכול להיות שיש לו אח שהוא לא יצא לתרבות רע ולא נשר, והלך ביושר, בעומק, במסירות, כן? ועלה ועלה ועלה, האדם הזה הוא נזר הבריאה, כפשוטו. הכרתי משפחות כאלה. אז צריך להבחין. אז כמובן שלאדם חילוני מאוד מאוד נוח, אדם חילוני מאוד מאוד נוח להגיד, כל הדתיים כאלה. אתמול חניתי באיזה מקום, והנהג החליט, הוא לא יודע לנהוג פשוט, מה אני אעשה? לא כל אחד יודע לנהוג. אני יודע לנהוג, הוא לא יודע לנהוג. כן? אז הוא החליט שאני חונה בצורה כזו שהוא לא יכול לצאת. הוא יכול לצאת, ואין שום בעיה לצאת. הצעתי לו שאני ייתן לי את הרכב, אני אראה לו איך יוצאים בצ'יק. כן? אבל לא, אבל זה לא מספיק, הוא לא יכול לצאת. רואים עליך שאתה דתי, אתה רב, לכן אתם נראים כמו שאתם נראים, לא, 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 אז אמרתי, תודה רבה שהצגת לי את כל השקפת עולמך, בשנה סדורה והכל, ונעים מאוד, ואני מקווה שתצליח בכם, נסעתי, מה אני יכול לעשות? זה, אולי אני צריך לעשות תשובה, בכל אופן, יצאה תקלה מתחת ידי. אבל, 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 אבל זה ככה. אנשים, דרך אגב, זו מחמאה. ברגע שאדם אומר, אתה לא מתבייש את הדתי, מתקמים לומר שהם מאמינים בדיוק, הם מאמינים שהדת אמורה לעשות אנשים יותר טובים. יש בזה איזה שמץ של, אבל לא כדאי להגיע לזה, אני רק, זה לא מצדיק התנהגות שלהוציא מהשני מחמאות מהסוג הזה. אבל אני רק מתכוון לומר, אבל מאידך גיסא זה שקר, כן? ועיתון הארץ וחבורה מסביב הכתב פלסטר המזוהם והמשוקל הזה, הם מצטיינים בזה, כן? לדבר גבוהה גבוהה ונאור ונאור נאור נאור והכל וזה, ואין להם את ההבחנה האינטליגנטית המינימלית, יש להם בכל התחומים דרך אגב, אבל לא בתחום הזה, שיש ויש. יש דתי שמתחזה לדתי, והוא יכול ללכת עם שטריימל ענק ועם שלוש זוגות תפילין כל היום ועם פאות עד הרגליים והכל, והאדם הזה הוא רשע מרושע, הוא תועבה מהלכת על שניים, כן? ויכול להיות אדם אפילו בלי כיפה, במיוחד אצל יקים או ספרדים סקנים מקומות רבים שלא נהגו בעסק או בעבודה ללכת עם כיפה, ואותו דבר יקים, הם יכולים להיות יראי שמיים נפלאים כפשוטו, כן, בכלל, זאת אומרת, היכולת ההבחנה זה חלק מהסיפור החיים של רב שמעון זלמן, וזה במציאות, כן, והוא לא יכל לסלוח, ומבחינת תפיסת עולמו בצדק, שיש לך כל כך הרבה הזדמנות, לך והייתה מלאה אנשים גאונים, פרופסורים ומלומדים וסופרים וחכמים, חילונים שונאי דת מושבעים, פרימיטיביים ביותר לדעת רב שמעון זלמן, אולי בצדק. הרי אתה מתמטיקאי גדול, פילוסוף גדול, סופר גדול, פסל, צייר, הכל, כן? ברגע זה מגיע לנושא של דת, אתה בוחר את מה שנקרא אמצעי מילוט העלוב הפרימיטיבי ביותר. מה, מה, להיות דתי, דתים גונבים, מה? ראית פעם דתי אחד שלא גונב? אתה ראית דתי אחד שלא גונב? אין דתי אחד שלא גונב, כן? הדתיים בלי יוצא מן הכאן משתמטים מהכל ומנצלים את הכל ומסוחטים את המדינה כמו בדר שטירמר, איך שהיהודים סוחטים את גרמניה התורה. בקיצור, זה לא, לא קיבוצניקים ולא נמל חיפה ואשדוד ולא ההסתדרות ולא מערכת הביטחון, אני לא מתכוון לקרבית, מערכת הביטחון של המזכירות השמנות של הסגן שני של עוזר משנה לקב"ן. שהתמנה בקשרים טובים לרב סרן על תקן סגן אלוף, ויש לו ותק 40 שנה, והוא מקבל פנסיה תקציבית של 40 אלף שקל בחודש, ויש לו עוד 12. על כל פנים, אלה לא סוחטים את המילה. אבל דתיים, חרדים, ממש כולם פשוט סוחטים את המדינה עד הזאת. זה הרי עליל אדם. זה דרך איך לברוח מאחריות. יש לך כאילו תירוץ מוכן מראש כלפי אלוקים, מה, למה שאני אלך איתך? תראה איך נראים בניך. אבל זה לא נכון, אלה לא בניך. אלה לא בניך. את זה אדם אינטליגנטי צריך להבין ומסרבים להבין. רב שלמה זלמן לא סלח להם את זה. החזון איש, הוא בא מחוץ לארץ, הוא עבר הרבה קלעות בחיים וראה יותר מהרב שלמה זלמן. היה מוכן להיות בנושא הזה יותר גמיש, וכך רוב גדולי יישא מחוץ לארץ. ודווקא אותם אנשים שהיו בתוך מה שנקרא החומה הסגורה של חיי תואר, למרות הפיקחות, כן, אולי בגלל הפיקחות, לא היו מוכנים לקבל את ההבחנה הזו ולהגיד שהיום חילוני הוא תינוק שנשבע. הוא יכול ללמוד, הוא צריך ללמוד, ויש חובה על אדם לחפש את האמת. ככל שאתה אדם יותר יש אמת, אתה יותר באיזשהו מקום מצפה את זה גם מזולתך. שיחפש את האמת, שיעשה בדיקה ודרישה וחתירה. אני פעם עברתי חוג בית לרמדניה, שם היה לי שם ידיד גדול שלצערי הוא עבר דירה אחר כך. הוא היה ראש החוג באוניברסיטה העברית לכימיה אי-אורגנית. היה גיאולוג וכימיה אי-אורגנית. בקיצור, האדם נהדר. תמיד היה אומר לי, כבוד הרב, אפילו כוס מים אני מציע שאל תשתה אצלי במטבח. אנחנו לא שומעים כלום, כן? וזהו, היה איש טוב, היה איש נהדר. היינו מאוד מיודדים. בכל אופן, אז אני זוכר שהוא היה מביא חברים שלו, קולגות, עמיתים וכו'. אז אחד שם התחיל במנגינה הקבועה. כן, אתה הרב, כן, זו התקופה שהיו זורקים אבנים בכביש בר אילן. אז כן, דתיים, זורקים אבנים בכביש בר אילן. אתה הרב כנראה יותר טוב מהם, אבל כל הדתיים, כל החרדים זורקים אבנים בכביש בר אילן. אמרתי, אדוני, והאיש הזה כמעט קיבל פרס נובל אחר כך. הוא היה עולה חדש מרוסיה, פרופסור, לא משנה מה קוראים לו, הוא החמיץ את הפרס נובל, אבל הוא המציא איזו תרופה שהוא טען אחרי זה שגנבו אותו, אני אומר, איש קשה. אבל לא, הוא היה עכשיו חוקר דגול במכון ויצמן. פרופסור שעלה מברית המועצות והיה כימאי בכיר, בכיר מאוד. בכל אופן, אז הוא קרא את הכותרות שם בווסטי, או אני יודע איפה, דתיים זורקים אבנים, וכו' 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 וכו'. בקיצור, אז אמרתי לו, פרופסור, יש לך טעות. אני כל בוקר אחרי הצ'ונט, אחרי התפילה ואחרי הצ'ונט, אמרתי את זה בכוונה ככה במבטא היידישאי, אני לוקח את הילדים שלי, אנחנו לוקחים ככה תרמיל גב, מעלים את זה אבנים ככה טובות של אזור בית וגן, ויורדים לכביש בר אילן, נמצאים שם עד סעודה שלישית, ולא חוזרים עד שאת כל האבנים הספקנו לזרוק ולקלוע עד כמה שאפשר. זה השבת שלנו, מה אתה חושב? כן. טוב, הוא היה מספיק חכם וחוש שומר. לא, 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 התכוון, הרב לא, הרב לא, ממש לא התכוונתי שהרב הוא כזה. אמרתי, אני כן כזה. טוב, הוא הבין את האירוניה שבדברים. ואחר כך ראיתי שיש לו בעיות הרבה יותר עמוקות בנושא של דת שצריכים בשביל זה אולי... אולי פסיכולוג גדול ממני, בכל אופן, אבל זה ברור ופשוט, ואמרתי לי את זה שם, ואני חוזר ואומר את זה. אתם אנשי מדע, אלה שהיו שם היו כמעט כולם אנשי מדע. איש מדע אמיתי, כך כותב פרופסור קציר, שנהרג על ידי יוזו אוקוטומו לפני 30 שנה בנדבג, כשירד מהמטוס, היה שם איזה מחבל יפני, רצח 25 אנשים, אז פרופסור, לא, אפרים קציר, הוא נהיה נשיא המדינה, היה לו אח יותר מבריק, אהרון קציר, ממכון ויצמן. הוא כתב ספר על המדע כשיטת חיים, ובספר הזה הוא כותב, וזה דבר מאוד נכון, הוא אומר, איש מדע הוא לא רק איש מדע בתחום המסוים שלו, הוא מסתכל על החיים בצורה אנליטית, הוא בודק כל דבר, גם כשהוא יקנה מכונית או מכונת כביסה, הוא לא יקנה כמו אדם רגיל. אדם רגיל קונה את זה לפי הפרסומת, לפי השם, לפי מה שהשכן קנה, לפי, אולי לפי המוסך המורשה, זה כבר שיקול יותר ענייני. האישה בדרך כלל קונה את זה לפי הצבע, כן, או ככה, כסוף מטלי, ממש אוטוגיזי וזה, וכן, יש אדם שיקנה את זה לפי הפרסומת שרצה בעיתון או בטלוויזיה. בקיצור, אבל איש מדע, לצורך זה הוא לא צריך להיות פרופסור, תמיד אדם שחושב בצורה מדעית, אז הוא ילמד קצת את הנושא, זה לא תורה מסיני, ילמד קצת את הנושא, היום בכל עיתון יש מדורים כאלה, מה מחיר רכישה, כמה אחוזים זה יורד ערך בשוק, מה התחיסה של המנוע, כמה כוח סוס, מהו היחס בין משקל המכונית לביצועים, זיהום אוויר, כל מיני פרמטרים, איש מדע ודאי יכול לפענח אותם יותר טוב מאיתנו, וגם אם זה לא התחום שלו, הוא ידע בקלות להשתלט, ולפי זה הוא יחליט אם זו רכישה טובה או לא, אם כדאי יד ראשונה או יד שנייה או יד שלישית, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? אבל אדם פשוט יקנה לפי כל מיני המלצות ועקרונות מטופשים. אז זה, אני אומר, תתייחסו כאנשי מדע גם לדת, מהפירוש כשנה. תבדקו, תראו את הביצועים, תראו את אורך החיים של הנושא, תראו איפה המצטיינים בנושא נמצאים, איך הם מתנהגים, מה אורך החיים שלהם, מה סדר היום שלהם. אם אתם תהיו מוכנים להתעמק, תבלה שבוע בישיבה, יום בישיבה, כן? ותקח כמה ישיבות כשיהיה לך מדגם מייצג אמין, אוקיי? הרי אתה יודע מה זה מדגם מייצג, זה מקצוע בסטטיסטיקה, כן? כך מחליטים על הבחירות שבוע הבא. אז יש גם מה שנקרא מרווח טעות של 5% בדרך כלל, לכאן או לכאן. בכל אופן, או לפעמים יותר, אבל טוב, אתה איש מדע. למה לדעת אתה מתייחס על פי כותרת של ידיעות אחרונות, או פחות מזה? למה לדעת אתה מתייחס לפי כותרת של ערוץ 2? כן? דתיים, דתיים גנבים, דתיים סוחטים, דתיים כאלה, דתיים פרימיטיביים, דתיים וכו' 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 וכו'. כן? אז הנושא הזה, זה חרה מאוד לרב שלום זלמן. מצד האמת שבו, שאתה לא מוכן להתעמק ולנסות לעשות קצת ניתוח מצב, קצת הבחנה, קצת להשקיע בעניין. זה הרי כל החיים שלך. אם יש אלוקים או אין אלוקים, זה משנה את החיים במאת האחוזים לכאן או לשם. תשקיע בזה. השקעת בזה, כן, ראית שדתיים זורקים אבנים בשבת בקדש בר אילן, אז זהו, הדתיים, להיות דתי זה לזרוק אבנים. חזון איש היה יותר מתוחכם בנקודות האלה, ויותר, איך אומרים, הפילוסופי יותר חי גם עם ספקות, יותר מסוגל להכיל ספקות, ולכן הגישה הייתה בנושא הזה שונה. אוקיי, זה מה שיש לי לומר, כמובן זה קצה המזלג, כי הוא היה אדם ענק, עם, כתב ספר קלאסי מאוד, מדעני ארץ, שזה המצוות, על רמב״ם, מצוות התלויות בארץ, נוגע ענייני שמיטה והרבה דברים. ויותר ממה שהוא כתב בעצמו, כתב פירוש על השף שמייטטה, כתב את זה בגיל 18. אגב, הוא מאוד אהב יקים. בביגדל הוא יקים. ישרות. הייתה להם סוג של ישרות. יש את הישרות הזו, את ה, מה שנקרא דבקות בחוסר ההפתנות ואורח חיים שפוי, מאוד כיבד את זה. לכן הוא נהיה ראש שיבה של כל תורה, כל תורה זה ישיבה יקית. רב שלמה זלמן אף פעם לא היה בעל הבית שם, הוא היה שכיר. לא שכיר שזורקים בגיל זה או אחר, אבל הוא היה שכיר. הישיבה הייתה שייכת למשפחת שליזינגר, משפחת קונשטט, שהם באו, הגיעו מפרנקפורט. והישיבה התחילה ברחביה, ואחרי זה עברה לבית וגם. אבל אני רק אומר, אלו קווים, מה שנקרא, בודדים לדמותו. יהי זכרו ברוך. נגיד את זכרו קדוש ברוך. חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יברך את תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעביר. יתקדר ויתקדש, מהיר הבא, ועל מה דיברה כמותו יפות מרחבות הביא עצמה כל כנראה, כרד משיכם, חיי חום יום וחום חיי דכל בית ישראל, בעגלה וזמן קריב, ואמרו, אמן. יתברך וישתבח ויפעל ויתרומם ויתנשא ויתאדר ויתעלה ויתעלה וקודשה ברכו אלא מכל וכתב שירתה תושבחתה ונחמתה עד אמירם בעל מה במלוא אמן על ישראל ברבנם התלמידם הכל תלמידי תלמידם הכל מדסקים ולא את הדיבת על הקדש ירדם ודכל אתר ואתר יהיה לעוד ורחון שלמה רבה חינה חוזלה ולחמה וחיה ריך ונזמר ולכי כל קדם וקדם ולא נשמיה והרעה ואמרו אמן יהיה שלמה רבה נשמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עשה שלום במרמה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.